שבת שלום ומבורך, מועדים לשמחה, תזכו ותהיו ותאריכו ימים ושנים.
חזק וברוך לרב, אנחנו כמובן ברשות הרב כבר נפנה לשאלת מאזינה מהדרום, רבקה, שלום כן. לגברת.
כן, שלום, אני רציתי לשאול את הרב, אם נגיד יש כתם על הבגד או משהו, אם מותר לנקות את זה קצת עם חומר.
שלום וברכה. בחול המועד, נכון שאסור לחבש, אבל אין דין חול המועד כדין שבת ויום טוב. שבת ויום טוב, אם הבגד מוכתם, אסור לשפוך עליו מים, אסור להניח עליו שום חומר שמנקה משום כיבוס. אבל בחול המועד, אם חלק מהבגד או השרבול או איזה כתם שנוצר בבגד, מותר יהיה לשטוף אותו או להטיז עליו חומרי ניקוי ולנקות אותו, כדי שיהיה אפשר להמשיך לגבוש אותו בחול המועד. זה לא דומה לשבת ויום טוב. זה במקרה כזה שחלק מהבגד התלכלך ואני רוצה לנקות אותו, מותר לעשות זאת.
תודה, תודה למאזינה מהדרום. ואנחנו עם מאזינה נוספת מעיר הקודש טבריה, שלום לגברת.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך. אני קדום מקדימה להודות לרב על כל הבשרים, באמת, אשריכם.
ברוך השם, שהשם יתברך, זיכה אותנו בזה. ויזכה אותנו עוד יהי רצון.
אמן, אמן. שאלה שלא קשורה לרב, נתבקשתי לשאול, לצערנו רב, יש הרבה משפחות שגרושים, ובזמן החגים ובכלל ילדים שצריכים ללכת לעבוד, לבקר, לא תמיד המצב שם הוא כל כך נעים, הרבה פעמים מריבות ודיבורים לא נעימויים. האם מצד כיבוד הורים יש עניין לחייב את הילדים ללכת?
האמת זה תלוי בהסכם של הסדרי הראייה של הילדים, ולא כדאי לעבור על ההסכם הזה. אם הילד מסרב, האמת שאין מה לעשות נגד זה, אבל בכל זאת כדאי לטהר את האווירה ולמנוע את המרירות ולהסיר את המחיצות וכן לשלוח אותו. כי לא טוב שהילדים יגדלו עם מצב כזה של נתק. א', נתק זה לא בריא, וב', גם המצב הזה שכל הזמן יהיה להם עומס בתוך הלב ומרירות מסוימת על מה שהיה, וזה כך עשה וכך זה הגיב. אז להשתדל, והאמת והשלום אהבו, לקרב ולא לרחק. זאת אומרת, לא לנתק את הילדים לא מהצד א' ולא מצד ב', להשתדל תמיד שיהיה לילדים קשר גם עם האבא, גם עם האמא. אבל זה בגדר השתדלות ובגדר האפשרות. מעבר לאפשרות והיכולת, זה אתם פטורים. השם יתברך ישכין שלום בתוך עם ישראל יהיה.
אמן ואמן, תודה לרב. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך ישראל.
מועדים לשמחה כבוד הרב.
מגיעים וזמנים לששון.
רצינו בבקשה לשאול, ידוע דעת האור לציון שבן אדם לא יכול להגיד ריבונו שלא אמר אני מוכל וסולח אם יש לו איזה קפדה על איזה יהודי. עכשיו על זה הדרך רציתי לשאול, איך אנחנו אומרים כל בוקר הרי אני מקבלה למצוות עשה שבאהבת על ערכה כמוך, והרי אני אוהב כל אחד מישראל כי נפשי מאודי.
יפה, שאלה נכבדה שדנו בה כבר הראשונים. קודם כל לגבי הרי מוחל וסולח, אני שמעתי את זה מפיו של מאור עינינו רבנו בן ציון אבא שאול, שאמר שלא יגיד לא לדלג על זה לגמרי, אלא ימתין כמה ימים עד שהקפדה תצא מליבו והפגיעה שנפגע כתוצאה מאיזה אדם שפגע בו ירגע, תרגע, ואחרי זה ישוב לאתנו כבתחילה ויחזור לומר ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח. לגבי השאלה, מה שרבנו הארי כותב בספר שער הכוונות בדף הראשון, שלפני תפילת שחרית יאמר ריבונו של עולם הריני אוהב, לא ריבונו של עולם אלא הריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומודי, והריני מכוון לקיים מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לאהוב כל אחד מישראל אפילו שאין לי קשר איתו, רחוק ממני או מה, הוא בעל דעות הפוכות? אז רבנו משה חיים לוצאטו כותב שבעיקרון זה נאמר אדם כלפי אשתו, שזה נקרא רעך. רעך זה רעייתך, כלומר, כמו שהוא אוהב את אשתו, הוא דואג לה. ואם חלילה היא בצרה, או מרגישה לא טוב, או במצוקה, הוא אכפת לו, זה כואב, אשתו כגופו. מזה יקיש לדברים אחרים. שלא להיות אנוכי, שהוא ידאג רק לעצמו, כי גם כשהוא דואג לאשתו, לפעמים זה לא מפני שהוא דואג לאשתו ממש, אלא הוא דואג לאינטרס שלו. האינטרס שלו שאשתו תהיה רגועה, בריאה ושלמה ושמחה, כי הוא יש לו מזה תועלת. אבל צריך האדם לחנך את עצמו, לא להיות אנוכי, לא להיות רק בתוך המסגרת הפנימית שלו, אלא משם לפרוץ למסגרות האחרות, גם לאנשים הרחוקים, להתחיל לאהוב אותם. דומה לזה רבותינו אמרו על גבי כיבוד אביהם. אמנם כל המצוות של התורה הם גזרות, ואין לנו טעם לכל מצווה ומצווה, מה ולמה, וזה לא, לא עניין של שכל. זה עניין שאני מקבל, קודם כל נעשה ונשמע. אבל חז"ל כן שאלו במדרש, מה זה כבד את אביך ואת אמך? וביארו שכיוון שאנחנו צריכים לכבד את הקדוש ברוך הוא. ואיך נכבד אותו? כי אנחנו לא מכירים אותו, לא רואים אותו. זה לא דבר מוחשי שאני יכול לכבד. וגם לירה ממנו. איך אני אירה ממנו? ממה אני אירה? מדבר בלתי נודע. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שלכל אחד מאיתנו יש אב ואם. והוא יצטרך לכבד את האב והאם. וכן לירה מהם, כמו שהפסוק אומר בפרשה הבאה, שנקרא אותה בשבת הקרובה, איש אמו ואביו תיראו. אז צריך גם יראה וגם כבוד לאבא ולאמא. וכתוצאה מזה שאנחנו נתרגל לכבד ולירא מהם, או כמו שהרמב״ם כותב, שהצטווינו לכבד את הזקנים, שעל ידי שאנחנו מכבדים את הזקנים או את החכמים, מכאן נלמד לקחת דוגמה מאותו כבוד לכבד את הקדוש ברוך הוא. אז גם כאן אותו דבר. אז ואהבת לרעך כמוך, האמת זה עבודה שצריך לעבוד עליה הרבה הרבה שנים. זה לא דבר שאפשר בהישג יד להגיע אליו, נכון, זה לא קל, אבל אם האדם מתבונן ועובד את השם באמת ובכוונה טהורה, יכול להגיע גם לבאהבת לרעך כמוך לגבי כל אחד מישראל. אז חזקו ואמצו ותודה רבה.
תודה וישר כוח למאזין מירושלים. אנחנו עם מאזין נוסף, יונה מרמלה, שלום לך. לא שומעים, בכל רם בבקשה. טוב, אנחנו כנראה לא נוכל לשמוע את שאלתו. אנחנו נעבור לשאלת מאזינה מפתח תקווה. שלום לגברת רבקה.
שלום כבוד הרב, מועדים משמחה.
שבת שלום וברך, מועדים משמחה.
יש לי שתי בקשות אם אפשר. גיסי נפטר לפני פחות מ-30 יום. אז הבקשה הראשונה, אם כבוד הרב יוכל לבוא, זה אברך, אם כבוד הרב יוכל לבוא ליום ה-30.
לא הבנתי, אתם מזמינים אותי כאן על גלי האתר להשכרה?
מה השאלה של הגברת? בבקשה.
שאלה הלכתית, אני אשמח לשמוע.
אין שאלה הלכתית.
אז אנחנו פה בפינה, בתוכנית של שאלות.
תברכו ושלא ידעו עוד צער וינוחמו מן השמיים.
אוקיי, תודה רבה.
שיהיה בשורות טובות. אנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך אבי.
שלום.
שלום, שבת שלום.
חג שמח לכבוד הרב ולצוות. אנחנו יודעים בשם הארי שכל מי שנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה. איך זה מסתדר עם הפסוק אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב לא יחטא? כל שכן ענן יתמד יתמה, האם בהכרח שאכלנו חמץ בפסח?
לא, זה לא, נבהר את הדברים. נכון, רבנו הארי כך כתב בשאר הכוונות, שיזהר מאוד מחמץ אפילו במשהו, ואם ייזהר מאוד מאוד, אז יהיה מובטח לו שלא יחטא כל השנה. הרבנו הרשש, שהוא ממשיך דרכו של רבנו הארי, בספרו נהר שלום כתב, ודע שפסח וימי העומר הם שורש גדול לכל ימי השנה. ובדרך שאדם מתנהג בהם, כך התנהגו איתו כל השנה. אז באמת השאלה הזו נשאלה, ראיתי שהרבה הספרים האחרונים אחרי רבנו הארי דנו בשאלה הזאת. הנה אנחנו רואים שיש אנשים שכן באים לדחת, ואנחנו יודעים שהם הקפידו ונזהרו, אז התירוץ הוא, יש כמה תירוצים לזה. תירוץ אחד, שמה שרבינו הרי מדבר, הוא מדבר על חטא גדול. כמו לאו דאורייתא, או איסור דאורייתא, או חס ושלום, דבר שהיה בו קראת, או מיטת בדין, זה מובטח לו שלא יבוא לידו. אם כי הלשון הוא אפילו חטא, כך כתוב, חטא, שזה לכאורה שגגה, אבל אפשר לפרש שגגה גם במצוות דאורייתא, בלאווים דאורייתא. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, קבלת רבנו הרי שיזהר וחמץ במשהו, הכוונה בכל סוג של בעיה של חמץ. לא תערובת חמץ ולא חשש חמץ, ולא שיש שם אפילו מה שבלע בכלי או כלי או כפית חמץ שנכנסה לאיזה מקום. ואין סוף לדברים האלה, כי כמה שאדם ייזהר, עדיין הוא צריך עוד להיזהר. אז בזה דיבר רבנו הרי. והנה חינמי, אם חס ושלום זה קרה, אז לכן רואים, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. זה תירוץ שני. אם אני לא טועה, יש תירוץ שלישי שרבי חיים ויטל עצמו כותב, בפירושו לזוהר, אז הוא כותב שכל מה שנאמרו הדברים הללו, זה אחרי שהאדם הוא מתוקן ונזהר מכל החטאים. זאת אומרת, הוא יש קודם את הבחירה האישית שלו. האדם צריך להיות, רבנו הרי מדבר באדם צדיק, אדם שהוא בקי בכל ההלכות ויודע את כל המצוות, עשה ולא תעשה, וזהיר בהם. ואז אחרי שהוא זהיר בכל המצוות עשה ולא תעשה, הוא יבוא ויהיה זהיר כעת בחמץ ופסח, באמת מובטח לו לחטוא כל השנה. אבל כאשר הוא עצמו מזלזל, הוא עצמו חס ושלום, יש לו איזה חטא או איזה דבר או איזה מידה רעה מגונה או כל מיני דברים לא טובים, שהוא בעצמו בוחר את הדרך הזאת. למשל, מזלזל בענייני גזל, מזלזל בעניינים של בן אדם לחברו, מזלזל בעניינים של כוונה בתפילה. זאת אומרת, זה במודע שלו. אז זה לא יעזור שהוא כעת ייזהר בחמץ ופסח, משהו, והוא ימשיך באותה דרך בלי לעשות מהפך בחיים שלו, בלי ללמוד מוסר, בזה לא דיברו. זה בערך הדברים שרבי חיים ויטל, אולי עם קצת תוספת נופך, אבל זה העיקרון. העיקרון הוא שאדם צריך לדקדק על עצמו בכל המצוות, בלי לעשות העדפה לזה כן וזה לא, ואז ידקדק גם במצוות חמץ בפסח, שלא יהיה לו חשש אפילו כלשהו, אז זה באמת איש כזה יהיה מובטח כל השנה כולה. תודה רבה.
יישר כוח, חזק וברוך, תודה על השואל. ואנחנו עם מאזין נוסף מבאר שבע. שלום לך, אריאל.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שמח, כבוד הרב. הרב, אני אברך, וקיבלתי בפורים מתנות לאביונים מבן אדם.
כן.
והיה שלפי ההגדרה ששאלתי אז את הרב לפני פורים, הרב, הבנתי שהרב אמר לי שאני לא מוגדר כאביון, מה שהבנתי מהרב.
זה לא זוכר, שיחה, כן, נו.
לפי הגדרה שהרב אמר לי, אני לא אביון, וגם קיבלתי זה במוצאי פורים, הרב, בלילה, כבר שהיה חושך.
כן.
השאלה היא עכשיו, הרב, עם הכסף הזה, 50 שקלים, להחזיר את זה לבעל הבית?
לא,
לא. או האם להגיד לו שיעשה מזה קיקים חזיפיסחה?
נתן לך את זה במתנה גמורה, אם בתור מתנות לאביונים, אם בתור סתם מתנה. נתן לך את זה, כי מסתם משהו נתן לעוד אנשים. אז כך שאם אתה חושב שהוא לא יצא ידי חובה, הוא כן יצא ידי חובה, כי מסתם הוא נתן עוד. כדרך העולם לתת לכמה וכמה מקומות ולכמה כמה גבאים וקופות, ואז מבין שלושה יוצא אחד ומבין 30 יוצאים שתיים.
אני יודע הרב הדאי שהוא נתן רק לי, הרב.
מה פירוש? הוא לא נתן לאף אדם אחר?
הוא הסתמך על מתנות לאביונים בשבילי והביא את זה בלילה, רק בשבילי, לא נתן לאף אחד.
אז בסדר, זה מה שהיה היה, על זה אומרים אחרי פורים משלוח מנות. זאת אומרת, כבר זה עבר, עבר זמנו בטל קורבנו. עכשיו אין שום תקנה בזה שאתה תחזיר לו את הכסף, לא יצא מזה עם שום תועלת. כי הוא מה שהיה היה, להפך, כעת ליבו יהיה נוקפו, ואתה תעשה לו כאילו איזה אגמת נפש. תיקח את ה-50 שקל האלה, תשתמש בהם לך, לילדים, והכל יהיה בסדר.
ואין בזה שום גזל הרב, יישר כוח.
חס ושלום. ברוך תהיה.
תודה רבה הרב, ברוכים תהיה.
ברוך תהיה, שבת שלום.
שבת שלום וחזק וברוך. ואנחנו עם מאזינה בשלום לגברת שושנה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול בבקשה את הרב לגבי האבל, האם הוא מחויב לעבוד את השם בשמחה ושל כל השנה, וגם לגבי חגים, למשל עכשיו, ושמחת בחגיך. בעיקר שאני כאותרי.
נכון, נכון. הגאון מבינה כבר כתב שזו המצווה הכי הכי קשה. ואפילו בסתם אדם, להיות שמח כל השבעה ימים, 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה, וגם 60 שניות בדקה, זה לא פשוט. אבל צריכים להתגבר. צריכים להתגבר, לכן יש לנו ספרי מוסר, ורבותינו לימדו אותנו. והאמת, נשים נגד עינינו מה שהמשנה במסכת ברכות אומרת. חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. וכך אמר איוב לאשתו, אחרי כל הסבל הנורא והמכות האיומות שניתחו על ראשם, הוא אמר לה, את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל, חס ושלום שאף אחד לא ידע דברים כאלה, אבל אנחנו לומדים מפה, כך מבאר רבנו בהי, שהאדם צריך לדעת שהוא עובד 70 שנה את הקדוש ברוך הוא, 70 שנה הוא לומד תורה, בשביל שחס ושלום לא יבוא איזה יום אחד לידי ניסיון אחד קטן, כמו שהיה אצל אברהם אבינו עם עקדת יצחק, והאלוהים ניסה את אברהם. מה זה ניסיון? הוא אומר שהאדם כל הזמן, הקדוש ברוך הוא איתו, נמצא איתו, עוזר לך, תומך בך, בלי שתדע, בלי שתרגיש, באים לך רעיונות טובים, בא לך יישוב דעת, בא לך שמחה בלב, כי הקדוש ברוך הוא הריק לך שמחה, הריק לך שפע מלמעלה. אבל לפעמים יש איזה דקה אחת או רגע אחד שחס ושלום זה מצב של ניסיון, שהקדוש ברוך הוא לרגע עוזב את הבן אדם כמו ילד קטן שאבא מלמד אותו ללכת, ופתאום הוא רוצה להרגיל את הילד להיות עצמאי, אז הוא עוזב לו את היד ורוצה לראות שהוא לא ייפול, שהוא ימשיך ללכת לתת עוד צעד אחד בלי להתנדנד. וזה הניסיון. והאדם, הוא אומר רבנו בחי, צריך לעבוד 70 שנה בשביל שאם חס ושלום אי פעם יצטרך לעמוד בניסיון, שהוא יעמוד בזה. זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לזכור את המשנה, אני חוזר למשנה, חייב לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, כי אנחנו צריכים לדעת שכל מה שיוצא מאת השם זה הכל טוב. גם אם לנו זה נראה לא טוב, וגם כשיש פרידה כואבת, חס ושלום ככל שתהיה, זה לטובה, לטובת אותו שהלך, כדי שינוח לו בגנזי מרומים, לטובת המשפחה, כדי לסלק מעלי אחרון אף אחר, או איזה אסון כבד שחס ושלום היה יכול להתרגש עליהם, וזה הלך במקום. ועוד יש הרבה הרבה דרכים איך למצוא פתרונות למקרים כואבים, ולמצוא דוגמאות שלהודות לשם על כל דבר, להודות לו במאוד מאוד, מה שאמרו חז"ל. על כל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לא במאוד מאוד, לא רק מאוד, אלא במאוד מאוד. אז לכן צריכים לזכור איך אבותינו יצאו מהשואה, דור, שתי דורות לפנינו, מתוך האפר של המשרפות, וקמו ובנו בתים וחיו חיים חדשים. איך היה בחורבן בית המקדש, אחר כך יצאו מהמצב של החורבן, איך היה חורבן בית שני, כל הגזרות והשמדות שעברו עלינו, על עם ישראל, במשך כל הדורות. וברוך השם, אנחנו חיים וקיימים, ועם ישראל יחיה וקיים לנצח נצחים. והנחמה האמיתית היא מה שהנביא ישעיה אומר, שעתידים המתים להחיות. ואז אנחנו נראה אותם עין בעין, ולכן אנחנו נשמח, אז תהיה שמחה. אז אם נחשוב שזה רק פרידה לרגע, או ליום אחד, והנה מחר, או הלילה, או עוד דקה, המתים קמים, אז זו הנחמה הכי 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 טובה. חזקו וימצאו, ואני מקווה שהועלתי במשהו.
אכן כן, חזק וברוך לרב, באמת יישר כוח גדול. גם נחמה כזו היא נחמה גדולה, ברוך השם. אנחנו ברשות הרב, אנחנו נשמע את יונה מרמלה. שלום לך יונה.
שלום וברכה, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, בשעה טובה נולד לנו בן, וביום רביעי אנחנו עושים את הברית, בזכותכם אנחנו עושים את זה בבוקר. עכשיו רציתי לדעת, אנחנו עושים סעודת מצווה, האם יש מקום, האם אפשר לעשות את זה שהישיבה, גברים יושבים בנפרד ונשים בנפרד, אבל בלי מחיצה, בחדר אחד גדול?
אתה מסתם מכיר את המוזמנים, ובעיקר את הנשים המוזמנות. אם הם לבושות יחסית בצניעות והתנהגו בצניעות, יש מקום להעלים עין. אני לא אומר להתיר, אבל להעלים עין. אבל על צד שאנשים תבונה בלבוש לא כל כך טוב, ואפילו שהוא נראה צנוע, אבל הוא מושך עין, מבולט לעין, ובזה יבואו גברים להיכשל בראייה אסורה. והרבה היום לצערנו המודעות של הנושא הזה חסרה ולקויה מאוד מאוד מאוד. חושבים שזה חסידות שאדם לא מביט באישה. זה איסור דאורייתא. ולא תתורו אחרי לבורכם ואחרי עיניכם. אז כותב הרמב״ם, גם רבנו יונה הביא את זה להלכה. אז מכאן הזהיר אותנו התורה, הזהירה אותנו התורה לא להביט באשת איש. ואפילו לא נאה, שם כתוב מילה קצת חריפה, אשת איש אפילו לא נאה כיוון שאישה נשואה, אסור להסתכל. וגם בבחורה, זאת אומרת רווקה, שהיא נאה, אסור להסתכל עליה. אז זה לא פשוט. ולכן לגרום מכשול כזה זה לא דבר קל. וזו הסיבה שגם בעזרת נשים אז מקפידים שתהיה מחיצה שבאמת לא יראו את הנשים. כי אם רואים את הנשים זה לא נקרא מחיצה וזה לא עזרת נשים, בספק אם מותר להתפלל בבית כנסת כזה. אז לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בראייה, וזה אני משאיר את זה להחלטתך. איך אפשר יהיה לעשות? השם יעזור שזה יהיה בסדר, ושלא יביטו זה בזו ולא ייקשלו, וצריך הרבה תפילה. השם יהיה בעזרכם.
שלום לכבוד הרב ומועדים.
וברכה.
יש לי שאלה, יש לי עובדת, מטפלת, עובדת זרה, ומדי פעם, כל פעם באים בשבתות ואומרים, יש להם תקלות חשמל, אתה יודע, אם זה חוט של פלטה או פריג'ידר. השאלה היא, האם מותר לי להגיד לה תלכי? היא אומרת, אני אשאל בעלת הבית. האם אני מותר לי להגיד לה תלכי?
מה פירוש תלכי לאן?
שתלך לתקלנה את התקלות בחשמל שיש להם לפעמים בשבתות.
בשבת? ודאי שלא.
כן, בערב שבת פתאום שכחו את החוט של הפלטה. פתאום שכחו את המנורה של הפריג'ידר.
תרשו לי להסביר לכם. אמירה לגוי בשבת, להגיד לגוי, לעשות איזו עבודה אסורה משום שבות. זאת אומרת, אסורה מדרבנן. לא יתירו אמירה לגוי רק בחשש סכנה, חשש, או במקרה של צורכי מצווה, כגון שקבע האור בבית הכנסת ולא יכולים להתפלל, אז יהיה מותר. אבל ללכת לומר לגוי, לעשות מלאכה לצורך הישראל, אסור. יש עוד דרך אחת שיהיה מותר, על ידי שאני אומר לגוי שהוא יעשה איזה מלאכה, או אני ארמוז לו שיעשה איזה מלאכה שהיא תהיה גם להנאתו וגם להנאתי, כגון חשוך בבית ואין אור, ואני אזמין את הגוי לשבת אצלי, והוא יסכים לשבת ואזמין אותו לאיזה מנה מסוימת, גלידה או עוגה או כל דבר אחר, ואז הוא יושב בחושך ואני אומר לו, אני אסור להדליק את החשמל, לך אולי מותר, לך מותר, ואז הוא יבין את הרמז והוא ידליק והוא ישתמש, וכשהוא ילך הוא ישאיר את האור דולק אם יש לו שכל, וככה נהניתי אני מהנאה שבאה בשבילו. או כגון שהגוי חימם מים בשבילו לעשות תה או קפה בשבת ונשאר כוס מים ואני לוקח ומשתמש בזה, זה יהיה מותר. אמנם יש איסור אם זה דוד שלם או כל גזרה שמהרבה בשביל ישראל, אבל אם הגוי עשה לצורך עצמו, נדבר בדבר מועט, אז כן, כן מותר. אבל סתם ללכת לתקן את החשמל או לסדר מה שצריך, זה לא בכלל לא מותר, בכלל לא, זה אסור. אז ודאי שאסור לעשות כן בשבת, אלא אם כן יושבים שם בחושך שיש שם תינוקות, או שלמשל יש חולה וזקוק למזגן, או דברים כאלה של צער גדול, אז יהיה מותר. אבל דברים אחרים, סתם לעשות מלאכות בשבת, אפילו שיש איזו תקלה, אסור שהגוי יעשה. תודה רבה.
כן, תודה רבה, יישר כוח למאזינה מירושלים. אנחנו עם מאזין מקריית גת, שלום לך ישראל.
שלום, שבת שלום הרב.
שלום, שבת שלום מבורך.
תודה רבה לרב, התשובות הנפלאות. כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה שמתחלקת לשתיים. השאלה היא ככה, כבוד הרב, אני בתור אברך, האם מותר לי ללכת עם חולצה מכופתרת עד המרפק, ואם בכלל יש עניין להתפלל עם ג'קט ומעיל בתפילת שחרית, עם תפילין.
תנתי רק רגע, חולצה מכופתרת?
כן, חולצה מכופתרת, לבנה.
מה פירוש עד המרפק?
היא קצרה.
החולצה קצרה, החולצה מקופלת, אתה מתכוון שרבון מקופל?
לא, 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 כבוד הרב, היא ממש, היא רגילה, במקום שהיא ארוכה, היא פשוט היא עד המרפק. לא מקופלת, רגילה, היא ככה.
השרבונים מקוצרים עד המרפק.
כן.
זאת אומרת, יש מודה חדשה שלא התקנו אותי בה.
נכון.
הבנתי, כן. לא, ודאי שזה לא. זה לא דרך שלנו, עם ישראל, עם קדוש, להעתיק כל מיני מנהגים של גויים. ודאי שזה לא יפה. עכשיו, שאלת לגבי תפילה עם הבגד העליון, כן. הפוסקים כך כתבו שבתפילה ובברכה ישים בגד העליון והכובע העליון שעל ראשו, כי צריך להתעטף. יש יותר מזה, המשנה ברורה מביא שגם אפילו בסתם ברכה אשרי מי שבא לברך, אפילו שהכל, כל שכן ברכת המזון, שיניח את הכובע הגדול על ראשו. אז אתה שואל אותי לגבי ציצית ותפילין, אז המנהג הוא אמנם ששמים את הטלית על הראש ולא את הכובע כשיש תפילין, אבל בשבת שבאמת אין תפילין על הראש, יש תפילין רוחניות על הראש, אז נשים את הכובע הגדול שיוצא איתו לחוץ, איכשהו מופיע לפני מלאכים ושרים, בלבוש הרשמי שלו, לבוש הכי מהודר, את זה צריך לעמוד בשעה שהוא מתפלל. תודה רבה.
תודה וישר כוח לישראל מקריית גת. אנחנו עם מאזין מאפולה, שלום לך אילוז מיכאל.
שלום כבוד הרב, מועדים לשמחה.
שלום, שבת שלום, חגים מוזמנים לששון.
אמן. הרב, רציתי לשאול, לגבי תיקון שביעי, האם חייב לעשות, ולגבי העומר, רבי עקיבא עליו השלום אמר לנו, ואהבת לרעך כמוך. כביכול, רציתי לשאול, איך התלמידים עליהם השלום נכשלו בדבר הזה?
דווקא הוא, בגלל שקרה מה שקרה, הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, לגבי תיקון שביעי של פסח, לומר חובה, אני לא יכול להגיד חובה, אבל זה בהחלט מצווה. זאת אומרת, מצווה גדולה מאוד, כי זה כמו שיש לנו תיקון ליל שבועות, וכמו שיש לנו תיקון ליל הושענא רבה. אמנם תיקון ליל שבועות מקורו בזוהר הקדוש, והוא הפך להיות חובה כמעט לכל דבר, וגם רבנו הארי פירט אותו, אחד לאחד, בספרו שער הכוונות. וכן גם תיקון ליל הושענא רבה, הסדר של קוראים תהילים ואומרים סליחות, כמו רחמנא יתקרלן, רק לא יאמר ויעבור, זה כתב רבנו הארי בפירוש בספרו, גם בשער הכוונות, גם בפרי עץ חיים. אבל לתיקון שביעי של פסח זה נתקן בתקופה קצת אחר כך, ונראה שזה קדום של כמה וכמה מאות שנים. כתבנו על זה כבר בסייעתא דשמיא בספר מבשרת ציון, את העיקרון של שביעי של פסח, וכך המנהג היה נפוץ בכל ארצות המזרח. יש כאלה שהיו לומדים אותו בתחילת הלילה, כלומר אחרי סעודת הלילה היו הולכים לבית הכנסת, מתאספים שם, ויש כאלה שהיו אומרים אותו, קמים בחצות, הולכים לישון בתחילת הלילה, ואחרי חצות או בחצות קמים ובאים לבית הכנסת, מתכנסים שם ואומרים את התיקון. ועיקר התיקון הוא לא לשכוח לומר את שירת הים, זה הטוב ביותר לומר את הדקות אחדות לפני עלות השחר, שיסיים את שירת הים בעלות השחר, כיוון שאז עירה הנס הגדול הזה של מצרים מת על שפת הים, וכל שנה ושנה זה מתעורר מחדש, וכל הניסים האלה עתידים להיות בימינו. אולי עוד היום נזכה לראות אותם, כי אנחנו בעיצומו של חג הפסח. אז לכן זה עניין גדול מאוד לומר את התיקון הזה של צבי של פסח, כי זה לימוד תורה, זה פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים מדניאל, כל העניין של הגאולה שאנחנו מחכים לה. אחרי זה יש שם את הגמרא במסכת סנהדרין המדברת באורך על ימי הגאולה, וזוהר הקדוש, המון מאמרים מדהימים מאוד מאוד את ההתעוררות שיש למעלה כדי לגאול אותנו. כל זה שאדם עוסק בזה, זה א' משריש בליבו את האמונה בביאת הגאולה, שתיים, זה מעודד אותנו במצב של הגלות הזאת, שאנחנו הנה מאמינים שכל רגע הנה נגאל. אז מה נשאר? כמו שאמר אבן עזרא, עליו השלום החכם רבי אברהם אבן עזרא אמר, שמה אתה מצטער על מה שהיה, שעבר אין, לעתיד עדיין. עכשיו על צער של הווה, של דקה אחת אין לך כוח לסבול, קווה לממציא יש מאין. בעוד דקה הכל יתהפך, הכל יהיה לטובה. אז זה מאוד מאוד מחזק הלימוד תורה הזה, וחבל שנחלשים בלימוד הזה ולא מקיימים אותו כהלכה, כי זה מנהג ישראל ובדורנו זה נחלש. אל תיטוש תורת אמך, עניין גדול מאוד. אז חזקו ואמצו, שבת שלום.
שבת שלום וישר כוח לאידוס מיכאל מאפולה. ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. שלום לך דוד מאשדוד.
שלום כבוד הרב, מועדים לשמחה.
חגים וזמנים לססון.
הרב, אבינו נפטר לפני כשבע שנים, ויום הפטירה שלו בכף ג' בניסן. אנחנו שואלים מה החובה שלנו לעשות, וגם מצד שני הוא נפטר בחוץ לארץ ונקבר שם, האם יש מצווה להעלות את עצמותיו לארץ?
אז אני אענה לך על האחרון ראשון, כי אין שום מצווה להביא אותו לכאן, תניח לו במקומו. מקומו זה כבודו, מאמינים כל יום בתחיית המתים שבו תבוא במהרה. עכשיו לגבי יום ההזכרה, יום ההזכרה אז תעשו בלילה שלפני כן, שנה זה יחול ביום שלישי בלילה, בלילה שלפני כן אתם תעשו איזה לימוד קטן, או בבית הכנסת או בבית, איפה שתרצו, בכל מקום שתרצו, שילמדו. אם זה אדרה, יחלקו את האדרה, יש אדרה מחולקת, או כל משניות מחולקות, ללמוד משניות לאלוהי נשמתו, ותחלקו קצת ברכות של מזונות, העץ, האדמה, שהכל שיברכו, ועשו לו השכבה, ובזה תהד או נחת רוח. לגבי עלייה לקבר, לא צריך לא חייבים לעלות לקבר, אין שום חיוב בזה, בזה אין חיוב, והשם יתברך יהיה בעזרכם.
אמן ואמן, חזק וברוך. תודה לדוד מאשדוד. אנחנו עם מאזין מאשקלון. שלום לך המאזין.
חג שמח כבוד הרב.
חג מאושר ושמח.
ביקשו ממני לעבוד עם ילד בן 10 שמרותק לכיסא גלגלים בשעות הבוקר מ-10 עד 12, זה חשבון הכולל. אז אני, מה אני אעשה, מה אני אגיד?
לא הבנתי, עוד פעם, ביקשו שתעבוד?
ביקשו ממני שאני אעבוד עם ילד בן 10 שמרותק לכיסא גלגלים משעה 10 עד 12.
ואתה זקוק בזה לפרנסתך?
אה?
זה יעזור לך בפרנסה?
לא, אין לי בעיה של פרנסה, אבל ביקשו ממני.
אתה מה עושה? אתה לומד תורה? מה אתה לומד כל יום?
אני לומד מסכת ביצה קצת.
מה זה קצת? יש לך חברותא, מסגרת של לימוד?
לא, אני לומד רגיל, רגיל לבד, אני לומד כל פעם, לומד.
מה זה רגיל? לא, תסביר לי, סליחה, תן לי קצת תמונת רקע. אתה יושב בבית או יושב בכולל, בית המדרש?
בכולל.
כמה שעות אתה יושב כל יום?
3 שעות, 4 שעות.
זהו, רק 3 שעות, 4 שעות. אחר הצהריים מה אתה עושה?
מתנדב בבית חולים, בבית הכנסת.
אז עכשיו אתה תתנדב גם לשני הצהריים וגם אחרי הצהריים, וללמוד לא תלמד? זה מה שאני שומע?
כי ביקשו ממני, כי אני אלמד אותו קצת לגינה, מוזיקה,
תראה, על חשבון לימוד תורה, לא, אני לא מכיר אותך, אני הייתי מכיר אותך יותר לעומק, הייתי יכול לעזור לך יותר, אבל לבטל תורה בשביל לעשות מילות חסד, לא, מרם פורשת שאסור לעשות זאת. ככה עשה רבי אברהם ששלח את אבי מי בנו לטבריה ללמוד תורה, והוא הלך שם לקבור מתים, אז הוא שלח אותו, בלי אין קברים בקיסריה, שלחתיך לטבריה לקבור מתים, תחזור ללמוד, תחזור לכאן. וגם הגמרא אומרת על הפסוק, כל חפציך לא ישבו בה וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה חפציך? מה זה חפצים? חפצים, אפילו חפצי שמיים, מצוות הכי גדולות, לא נמדדות ולא עומדות מול לימוד תורה. וכך אנחנו אומרים במשנה כל בוקר, ואת תלמוד תורה כנגד כולם. אז כדאי לקיים את זה, בסדר?
תודה רבה,
חג שמח.
תודה, חזק וברוך, יישר כוח לרב. ואנחנו הולכים לשאלות נוספות. שאלה נוספת, בבקשה. שלום לשואל. רונן, אתה בשידור, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום. כן.
כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם מותר לשמוע, אם מותר לקנות מוצרי חשמל בעומר?
מותר לקנות מוצרי חשמל ורהיטים בעומר, לקנות דירה, מותר בלי שום הגבלה.
ושאלה שלי עצמי, מותר להסתפר עד אחרי החג?
להסתפר לא, לשמוע מוזיקה לא, ולהתחתן לא. שלושה איסורים בלבד שהטילו עלינו בימי העומר. אסור לשאת אישה, אסור לשמוע כלי נגינה, ואסור להסתפר ולהתגלח. הספרדים עד יון למד דלת לעומר, האשכנזים בלמד ג' כבר מסתפרים. זה ההבדל. אבל כעת מערב פסח, מכניסת החג עד למד דלת, אסור להסתפר, וגם כמובן נישואין אסור לעשות, ואחרי החג גם יהיה אסור לשמוע מוזיקה. תודה רבה לך.
תודה לרונן מבאר שבע, יישר כוח לכבוד הרב. ומאזינה איתנו מעיר הקודש טבריה, שלום לגברת שרה.
יעקב,
אז בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, אור שנברא שלושה פעמים בקפידה בתוך הפסח, אתמול בלילה, מה עושים איתו היום? כבר בשלו והכל מוכן.
אורז? בדקו אותו שלושה פעמים?
היטב.
מצוין, בסדר גמור. אין שום בעיה.
והאורז הזה בתוך פסח בררתי, לא מה שאם נברר לפני.
הבנתי אותך. אין דבר, אפשר יותר להקל, כיוון שהיום ברוך השם המצב הרבה יותר משופר ממה שהיה פעם, אז בהחלט זה בסדר. אפשר להשתמש באורז הזה ולאכול אותו, יאכלו ענבים וישבעו. חג שמח.
אמן ואמן. באמת יוכלו ערבים ויסברו. שוב, אני מבקש שמי שמבקש לדבר, שיעמוד בתור ולא להתפרץ, כמובן גם לגבי המאזין האחרון. איתנו מאזין מהצפון, עמרם, שלום לך.
שלום לך, מאזין לשמחה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול את הרב לגבי בלון גז שמכינים ממנו סודה ומכשיר סודה סטרים.
כן.
האם זה
קשר
לפסח?
אז צריך האמת לברר, כי יש CO2, זה החומר שגורם את הגז. היה לפני עשרות שנים חשש, התברר שזה מיוצר היה מעמילן של חיטה. היום אני יודע שאחר כך הם שינו את זה ועברו לקטניות או שאר דברים אחרים, תחליפים, לא החיטה. עד כמה שידוע לי, אבל כדאי עדיין לברר את זה, שזה כן בסדר. כי יש סודה קשרה לפסח, כמו שנמכרת בשווקים, בדצים הכי טובים, ובבקבוקים וכדומה, אז גם הסודה סטרים הזאת, עד כמה שלי ידוע, היא בסדר, אבל כדאי לברר שוב. בסדר? חג שמח.
חג שמח, תודה למאזין מהצפון. ושוב שאלה לגבי תרופות, כבוד הרב, האם יש אפשרות, שואל המאזין פה מהפורום, האם יש אפשרות לקחת תרופה שידוע שהיא לא קשרה לפסח, במצב שהוא לוקח את זה באופן תדיר, אז כנראה שהוא כרוני, ככה אני מבין את השאלות.
אם זה חולי, שהחולי הזה יש בו סכנה, או אפילו אין בו סכנה מיידית או ישירה, הוא יכול להשפיע על מצב הבריאות של אותו אדם, וחלילה, אם הוא לא לוקח את התרופה, בפרט במהלך ימי הפסח, יכול להיות הידרדרות. אז במקרה כזה אנחנו מתירים. מה גם אם זו תרופה שאין לה טעם, כלומר כמו כדורים או אפילו טיפות שהן מרות או כל תרופות אחרות. הדבר היחיד שתהיה בעיה זה בתרופה שהיא מתוקה, כמו סירופים שונים או סוכריות של מציצה שיש בהם חשש חמץ, כאן צריך להימנע מזה ולמצוא תחליף אחר בתרופה, באותה תרופה תחליף אחר שהוא כן קשר בפסח. אבל אני חוזר ואומר, הכדורים, כל הכדורים והקפסולות שיש בשוק הם כולם קשרים לפסח, אין בעיה. שאלה הלכתית, כנ"ל גם המשחות, אין בהם בעיות. אבל לגבי סירופים מסוימים, שם ידוע שיש סוגי סירופים מסוימים, 8-10, שהם מכילים חומר שיש בו חמץ. ולכן שם צריך לשאול איזה תחליף יש, או בקופות חולים הם כבר בקיאים, כל רוקח מתחיל יודע כבר את הנוסחה ואת התשובה ואת התחליף לאותו דבר. אז לכן זה מה שצריך לעשות. הייתי שמח יותר אם היו מבארים איזה סוג תרופה, אם היא נוזלית או
נכון,
או כדורים או כל דבר אחר, אז היינו יכולים יותר לעזור.
כמו שהרב אומר, זה נכון, ובאמת יש גם באתרים שונים וגם החוברות של הקופות
חולים
מאוד מפורט. אני ברשות הרב, עכשיו פנתה מאזינה, סימסה לנו לגבי אנשור פלוס, נשאל הרב בערב החג,
נכון.
והיא כותבת, אמא שלה לוקחת את זה, זה קשר לפסח, ואפשר כמובן...
אני יודע, לא, אז אני ביררתי את זה, יש חברה מסוימת שהיא כן יצרה את אנשור בזה קשר לפסח, אבל אותי שאלו על חברה מסוימת מאוד, נדמה לי סולגר או מה, ושם יש עדיין שאלה, אבל יש חברה מסוימת פה בארץ שהיא מייצרת או מייבאת את זה שזה כן קשר בפסח. כן. רק מה, אני מבין את המאזינים, המאזינים שלנו פרוסים בכל רחבי הארץ, יש נקודות ששם לא מצוי כל ההכשרים הידועים או אלה שאפשר לסמוך עליהם, אז לא תמיד זה תחת ידם, בהישג יד. שיברכו ולא יהיו חולים מרצון.
אמן ואמן, אשרי ישראל לכם מדקדקים, אנשים צדקניות. אז ברשות הרב, אנחנו לקראת סיום, אולי גם דברי סיכום וגם בענייני דיומה, הרב יחדד ככל שאפשר.
אנחנו בשבת חול המועד פסח, אחד הדברים המרכזיים שיש בשבת זו, זה קודם כל לא לשכוח בברכת המזון וצבע חליצנו יעלה ויבוא, גם וגם. שלא לשכוח ואחר כך להתעכב בבעיה. יעלה ויבוא לא חוזר, וצבע חליצנו כן חוזר. בברכת המזון, יעלה ויבוא בתפילה חוזר. בברכת המזון לא צריך לחזור. עכשיו המוטיב המרכזי שיש לנו בתוך התפילה מחר, זה אנחנו נראה את ההפטרה בספר יחזקאל, תחיית המתים. שם הייתה עליי יד השם והניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות, עניין של תחיית המתים, מה הקשר? אז מי שתיקן את זה רבי גאון עליו השלום, הוא כותב קבלה בידינו מאבותינו, חי לפני 1,100 שנה, קבלה בידינו מאבותינו שמלחמת גוג ומגוג תהיה בהושענא רבה, שזה מעשה אומר בסוכות, ולכן בסוכות מפטירים, אם בשבת חול המועד, אם ביום חג עצמו, גם כן בענייני גוג ומגוג, ואילו תחיית המתים תהיה בפסח. והסיבה היא, כמו שפסח זה עולם הנשמות, אז הצמיחה פורחת, האילנות מלבלבות, הכבשים לבשו קרים מצון, מצמיחים להם, צריך, מגיע עונת הגז שלהם עוד מעט, וכל הבריאה כולה מתנוצצת ומאירה, וגם אנחנו, הנשמות שלנו מתחדשות, פשוט מתחדשות. ראש חודשים, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, כלומר, התחדשות א' א', ואנחנו מקבלים נשמות חדשות, ולכן פסח זה שורש לכל ימי השנה, כמו שהזכרנו, ולכן צריך להתחזק מאוד מאוד ולהאמין שהנה הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה, ולכן אומרים מוריד הטל ואחר כך מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכנו לראות עין בעין בתחיית המתים, בקיבוץ גלויות, בבניין בית המקדש ובביאת משיחנו בעגלה ובזמן קריב, יראו עינינו וישמח ליבנו, חזקו ואמצו, שבת שלום ובורך, תודה.